אז אנחנו נמשיך את ה... את הלימוד של המזמור, אבל כיוון שזה, לפי מה שאמרו לי, זה שיעור האחרון, אז אנחנו נלמד אותו קצת בדילוגים. ואם יהיה בסוף עוד שיעור, אז נשלים את מה שדילגנו. בסדר? טוב, השם אורי ואישי ממי עירה, השם מעוז חיי ממי יפחד. אז דיברנו מה זה השם אורי, דיברנו מה זה השם אישי, וראינו שאור השם, רצון השם, המגמה האלוקית ממלא את כל חייו של דוד המלך. ואז בפסוק ב' דוד המלך אומר, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי. הוא רואה את האויבים שלו מתקרבים אליו ורוצים להשמיד אותו, לאכול את בשרו. צרי ואויבי לי, מה התגובה של דוד? הם הכשלו ונפלו. זאת אומרת, הוא לא אומר הם יכשלו ויפלו בעתיד, אלא מבחינתו הם כבר נפלו, הם כבר כשלו. ואנחנו נרצה לברר למה. אם אפשר שאני לא אראה את עצמי, כי זה... אני לא יודעת, תשימי את זה כאן. אז נצטרך לברר למה הוא אומר בלשון עבר, כי הוא רק רואה אותם מתקרבים אליו, המלחמה עוד לא התחילה. אז איך הוא כל כך בטוח שלא רק שהם יכשלו, אלא מבחינתו הם כבר כשלו, הם כבר נפלו בעבר. ואז הפסוק ג', אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. זאת אומרת, אם הם לא רק יתקרבו אליו, אלא הם גם יצורו סביבו, יבנו מחנה סביבו, ויעדקו את המצור סביבו, לא יירא ליבי. אין לו פחד לא רק כלפי חוץ, אלא גם בלב שלו פנימה, הוא לא משחק משחקים שהוא לא פוחד. אלא הוא באמת לא פוחד, באמת הלב לא ירא. אין לו שום מורא מהאויבים. למה? בזאת אני בוטח. והיום אנחנו רוצים לעמוד מה מקור הביטחון של דוד. מה זה בזאת? אתם איתי? אולי אני אחכה עוד חצי דקה שתהיו איתי. בזאת. מה זה בזאת אני בוטח? אז תסתכלו בדפי המקורות מקור 2. אומר הרד"ק, מה זה בזאת? בזאת האמירה שאמרתי כי השם אורי ואישי הוא מעוז חיי. מה זה בזאת? במה שאמרתי. בזה שהשם אורי ואישי, בזה אני בוטח. אני מחכה דקה שאתם תתאפסו על עצמכם. לא, זה אתם חילקתם בשבוע שעבר. כן, הנה, יש פה. יש פה דפים. אבל רגע, יש פה עוד, אז אולי זה... נראה לי כן שזה שניים. אז מה זה בזאת? אומר הרד"ק, בזאת האמירה, מקור 2, בזאת האמירה שאמרתי כי השם אורי ואישי. מה מקנה לדוד המלך את הביטחון בניצחון, והוא מבחינתו רואה את האויבים כשולים, נפולים כבר. בזה שהשם אורי ואישי. זאת אומרת, מה שמעניין אותי בחיים זה הקדוש ברוך הוא, זה רצונו, זאת המגמה שלו. כל החיים שלי מלאים דבר אחד, אור השם. אז הניצחון שלי בטוח. למה? אתם יודעות שכשדוד המלך ניגש להילחם עם גוליאת, אז הוא אומר לו, אתה בא אליי בחרב ובחידון. מכוח מה אתה בא אליי? מכוח הכוחניות שלך, כלי הנשק שלך, הכבוד שלך, תאוות הניצחון שלך. אתה בא אליי בשם דברים קטנים. ואני בא אליך בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל. אני בא אליך בשם השם. מי יכול על השם? השם זאת האמת של העולם. כל מה שזה לא השם אורי זה שקר, זה אחיזת עיניים, כבוד, כוחניות, זה שקר. העולם שלנו הוא בכלל לא עולם אנוכי. העולם שלנו זה עולם חסד ייבנה. זה עולם ששייך לאידיאלים אלוקיים. אז מי שבא בשם השם, בשם האידיאלים האלוקיים, הוא בא בשם האמת, בשם השם. ולכן הניצחון שלו בטוח. כי הוא בא בשם האמת. אבל כל אומות העולם שיוצאות למלחמה, הן יוצאות למלחמה מתוך מניעים קטנים, מתוך מניעים אינטרסנטיים, הגנה על המולדת, כיבוש שטחים, השגת כוחניות, תאוות שלטון, כל מיני מגמות שהן קטנות, שהן קטנוניות, שהן אינטרסנטיות. אז כשדוד המלך נלחם על השם אורי ואישי, מי יכול לו? תסתכלו בבקשה במקור 3. עוברים חז"ל במחילתא דרבי ישמעאל. אתם רואות? יש לכם? אין הקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע מן המלכויות לעתיד לבוא, עד שיפרע משריהן תחילה, שנאמר, והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום, ואחר כך על מלכי האדמה באדמה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא נלחם עם הגויים, קודם כל הוא מפיל את השרים שלהם. קודם כל ייפרע משריהם תחילה. מה הכוונה שקודם כל הוא נפרע משריהם? השר של האומה זה האידאה. זה הרעיון שעומד ביסודה. וקודם כל הקדוש ברוך הוא מפיל את האידאה של הגויים, את הרעיון שבשמו הם נלחמים. קודם כל הקדוש ברוך הוא יברר את השקר שבאידאה הגויית, ורק אחר כך הוא ילחם בהם עצמם ויפיל אותם בעצמם. אז מה זה אומר? שכשהגויים נופלים, כשהם נכשלים, הם הכשלו ונפלו, למה? זה בגלל שהאידאה שלהם, הרעיון שבשמו הם יוצאים למלחמה, הוא רעיון נפול, הוא רעיון קטנוני שחוטא לאמת. בסדר? זה מה שדוד אומר כאן. בזאת אני בוטח, בזה שהשם אורי והוא ממלא כל פינה בחיים שלי. זה מה שנותן לי את הביטחון. כי מה, אני נלחם על דברים קטנים, אני נלחם בשם מגמות אינטרסנטיות, ובאמת מי שקלטה את זה, זו הייתה אביגיל. אביגיל, תקשיבו מה אביגיל אמרה לדוד המלך. את מלחמות השם אדוני נלחם, ורעה לא תימצא בך מימיך. אתה לא תעונה לך שום רעה, למה? כי את מלחמות השם אתה נלחם. אתה לא בא בשם דברים קטנים. אתה בא בשם האידאה האלוקית, ולכן כמו שאי אפשר לנצח את השם, אז אי אפשר לנצח את דוד המלך. אז דוד המלך אומר, הם הכשלו ונפלו כבר בעבר. לא הם יכשלו. הוא לא אומר, אני אלחם והם יכשלו והם יפלו. הם כשלו ונפלו כבר בעבר. למה? כי הם נלחמים בשם אידאה שקרית והיא נפולה. הם בעצם נפולים. בפוטנציאל הם כבר נפולים. אתם מבינות? טוב, מי שרצתה פה לשאול, את רצית לשאול? טוב, בסדר. ואז נעבור למקור 4, שזה פירוש נוסף של השפת אמת על מה זה בזאת. פירוש ראשון שאמרנו בזאת זה... בזה שהשם אורי ואישי, יפה מאוד. הפירוש השני של השפת אמת, הוא אומר במלחמה עצמה. בזאת אני בוטח, במלחמה עצמה. בזה שקמים עליי מרעים לאכול את בשרי, בזה אני בוטח. מה אני בוטח בזה? שהמלחמה הזאת היא לטובתי. בואו נראה את זה בשפת אמת. והכלל, כאשר יש מלחמה על איש ישראל, היא לטובתו. כמו שכתוב, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח במלחמה עצמה. מה הכוונה אני בוטח במלחמה עצמה? שאתה מזמן לי את המלחמה הזאת לטובתי, כדי להוליד בי מדרגה חדשה. זאת אומרת שדוד המלך יש לו השקפה מיוחדת על המלחמה. הוא מסתכל על המלחמה כמו לידה. לידה של מדרגה חדשה. מה קורה לפני לידה? האישה בהיריון. מה קורה בהיריון? במשך 9 חודשים כל יום הוויית חיים חדשה הולכת ומתרקמת. כל יום מתווספים עוד תאים, עוד איברים לעובר, והוא הולך וגדל ומתגבש לכדי הוויה חדשה. ואז באים צירי לחץ. אתם יודעות מה זה צירי? אתם עוד לא יודעות. צירי לחץ זה התכווצויות מאוד מאוד חזקות של הרחם שדוחפות את העובר החוצה. ורגעי הלחץ האלה זה רגע של מלחמה, זה רגע לא פשוט שאישה יושבת על המשבר. אז דוד המלך ככה מסתכל על המלחמה. הוא מבין שאם הקדוש ברוך הוא שלח לו מלחמה, זאת אומרת שעברה עליו תקופה של איזושהי התגבשות של מדרגה רוחנית בקרבו. ועכשיו הקדוש ברוך הוא שולח לו מלחציים. מי אלה המלחציים? צרי ואויבי לי. ולכן הוא אומר, בזאת אני בוטח, אני בטוח שהמלחמה שאתה שולח לי זה צירי לחץ כדי לשחרר מתוכי קומת חיים חדשה שהלכה והתגבשה בי בחודשים, בשנים הקודמות. אתם מבינות איזה השקפה על מלחמה? שהמלחמה היא לטובתו. למה היא לטובתו? כי היא באה ללחוץ על איזושהי קומה חדשה שהיא תשתחרר ממנו. ואת הדברים האלה כבר כותב הרב קוק באורות המלחמה. הרב קוק כותב שכשיש מלחמה גדולה בעולם, כוח משיח מתעורר. זאת אומרת, הרב קוק מבין שאם יש מלחמה, זאת אומרת שעכשיו הקדוש ברוך הוא מפעיל עלינו מלחציים כדי לקדם אותנו אל הגאולה. כדי שיתעורר בנו כוח משיח, כדי שנצעד עוד צעד משמעותי. תבדות, רואים את זה למשל במלחמת העולם הראשונה. היה לחץ, הייתה שערה בעולם, מה נולד מזה? איזה תינוק נולד מזה? הצהרת בלפור. לראשונה בהיסטוריה, הגויים הודו בשייכותו של עם ישראל לארץ ישראל, ושזה הבית הלאומי שלנו, וכאן התחילה הגאולה. אחרי מלחמת העולם הראשונה. ואז היו את המלחציים של מלחמת העולם השנייה. ומה מלחמת העולם השנייה? מה היא הולידה? מה? נכון, את מדינת ישראל. אז אנחנו ממש רואים שזה ממש ככה, כמו שהרב קוק כותב באורות המלחמה, כאשר יש מלחמה גדולה בעולם, כוח משיח מתעורר. ואותו דבר דוד המלך אומר, בזאת אני בוטח, בזה שאתה מביא עליי מלחמה. אז אני בטוח שעכשיו הולכת להיוולד קומת חיים חדשה, ואנחנו מתקדמים. כן? מי ש... כן? בעולם שלנו, אומר הרב, שהדברים נולדים מתוך ההכרח. למה? כי מאז חטא אדם הראשון אנחנו נפלנו בכבדות של החומר, ואנחנו לא מזיזים את עצמנו עד שאין משהו שמאלץ אותנו להזיז את עצמנו. אז עד שלא יתוקן העולם, אז אנחנו עדיין צריכים אילוצים חיצוניים כדי שזה יכריח אותנו להוליד מקרבנו קומות חדשות. בסדר? כן. מה?
מה שאמרת על המלחמה,
על מה? אני לא שומעת. ללחוץ, כן. המלחמה זה הלחץ, כן, הצרים והאויבים לוחצים עליי, הם מהדקים סביבי את המצור, אם תחנה עליי מחנה, סביבי יש מחנה, לא נותנים לי לצאת ולהיכנס, יש פה לחץ. כן. לא, כי הוא אומר, בקרוב עליי מראים, אני רואה אותם מתקרבים, אם תחנה עליי מחנה, שימו לב גם שהוא לא אומר שהאויבים חונים עליו מחנה, אלא זה אתה, זה לא הם בכלל, אין לי בכלל עסק איתם, כל מה שיש לי עסק זה איתך ריבונו של עולם, שאתה מעמיד עליי צרים ואויבים, שאתה מחנה עליי מחנה, הכל הוא מסתכל בפרספקטיבה אלוקית ובפרספקטיבה חיובית, שכל לחץ, כל משבר, כל התמודדות נועדה להרים אותנו למעלה, להטיס אותנו למעלה. כן, עוד שאלות עד כאן? מאוד משמח אותי שאתם שואלות, באמת, לא הביישן למד ואני לרשותכם. אז נמשיך הלאה, פסוק ד', אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אתם זוכרות מה שאלנו על הפסוק הזה? מה דוד המלך אומר כאן? דבר אחד אני מבקש. מה? שבתי בבית השם כל ימי חיי. ואמרנו מה זה בית השם? בית המקדש, בית המדרש. ואז מה שאלנו על זה? נכון. יפה מאוד, דוד המלך הוא מלך ישראל, הוא עוסק במדיניות, בצבא, בכלכלת העם, ואפילו חז"ל אומרים שהוא היה עסוק בלהתיר אישה לבעלה, הוא היה עסוק בכלכלת העם בכל התחומים, בתחום הרוחני, בתחום הצבאי, הכלכלי. אז מה, דוד המלך מבקש לעזוב את כל זה, די, תעזבו אותי, רק תנו לי לשבת בבית השם? תוכיחו לי מהפסוק עצמו שזאת לא הכוונה. תסתכלו בפסוק ד', תקראו אותו מההתחלה עד הסוף ותגידו לי הוכחה שזאת... נכון, יפה מאוד. אם הוא כבר יושב בבית השם, אז מה הוא מבקש לבקר בהיכלו? אתה כבר שם, אתה כבר בהיכל השם. אז מכאן ששבתי בבית השם זה לא לעזוב את כל העיסוקים שלי ורק לשבת בבית המדרש, אלא כמו שהרב בלייכר הסביר, שדוד המלך מבקש לחיות במדרגה של הישיבה בבית השם גם בכל הדברים האחרים שהוא עושה. וזאת מדרגה לא פשוטה. כי לחיות את רוממות הקודש בעולם שלנו, אנחנו יכולים לחיות אותה בשיעור אמונה, בתפילה, בסיור במערת המכפלה, אנחנו יכולים לעוף להיות באורות, אבל כשאנחנו צריכים לחבץ ולחתוך את הסלט, אנחנו לא מרגישים את רוממות הקודש, אנחנו לא מרגישים שאנחנו עובדים את השם ואיך אנחנו קרובים אליו על ידי כל חיתוך של המלפפון, לא, לא, בכלל לא מרגישים. אבל דוד המלך מבקש שכל מה שהוא יעשה, כל יציאה למלחמה, כל פתרון של איזשהו סכסוך, כל ניהול הפוליטיקה, כל הדאגה לפרנסת העם, שזה לא יהיה אצלו משהו אחר מהישיבה בבית השם. אני רוצה לחיות את המדרגה של הישיבה בבית השם בכל פרט ופרט מהחיים שלי. וזאת לא מדרגה פשוטה בכלל. הרמב״ם כותב שרק ארבעה אנשים הגיעו למדרגה הזאת. והמדרגה הזאת קורא לה הרמב״ם דבקות. להיות דבק בהשם זה ממש לחיות את שיוויתי השם לנגדי תמיד. לא משנה מה אני עושה, תמיד אני רואה בזה את הקדוש ברוך הוא. מי הצליח לחיות את המדרגה הזאת? אומר הרמב״ם, שלושת האבות, כמובן גם האימהות, ומשה רבנו. ועל זה דוד המלך מתפלל. אני רוצה להגיע למדרגת הדבקות שזכו לאבות והאימהות ומשה רבנו. מהי המדרגה הזאת? שבתי בבית השם, לא רק בבית השם, אלא בכל מקום אחר שאני נמצא. בכל עיסוק ועיסוק שלי בחיים. זאת השאיפה שלו. להיות עטוף כל כולו בבית השם. אתם מבינות את זה? ואז דוד המלך אומר, אחת שאלתי אותה אבקש. יש פה שתי לשונות. יש שאלה ויש בקשה. ושאלתי זה מופיע בלשון עבר, נכון? ואבקש זה מופיע בלשון עתיד, נכון. אז מה ההבדל ביניהם? אז תסתכלו, אומר המלבי, מה ההבדל בין לבקש ובין לשאול? אומר המלבי, במקור חמש, הבקשה היא בלב. זאת אומרת, הבקשה זאת השאיפה, השאיפה, הרצון. הבקשה היא בלב, ולכן בא ברוב על דברים הגיוניים רוחניים. למשל, מבקשי השם, בקשו צדק. בגלל שלבקש זו שאיפה, אז זו שאיפה לקרבת אלוקים, זו שאיפה לצדק. והשאלה היא בפה. זאת הבקשה בפה, זאת התפילה. השאיפה זה בלב, ברעיון, במחשבה, והשאלה היא בפה. בסדר? אז מה אנחנו לומדים מזה? מה ששאלתי בעבר, זאת אומרת, השאיפות שהיו לי לפני העבר עתיד, בסדר? השאיפות שלי, שיש לי אותן בלב, זה בדיוק מה שאני מבקש בפה. אחת שאלתי, אותה אבקש. מה שאני שואל בפה, זה בדיוק מה שאני מבקש בלב. זאת אומרת, אצל דוד המלך אין מציאות של אחד בפה, אחד בלב. יש אצלו התאמה גמורה בין הפה ובין הלב. מה שהוא מוציא מהפה זה בדיוק מבטא את משאלות ליבו. זה דבר אחד. דבר שני, מה ששאלתי בעבר זה לא משתנה. זה בדיוק מה שאני אבקש בעתיד. זאת אומרת, השאיפות של דוד המלך הן לא משתנות. הן מלוות אותו לאורך כל חייו. עבר, הווה, עתיד. מה ששאלתי בעבר, בדיוק את זה אני אמשיך לשאול וגם לבקש בפה בעתיד. זאת אומרת, זה אדם שהאמת של החיים ברורה לו. ברורה לו. הוא לא מתבלבל, הוא לא מתנדנד. הוא יודע מה חובת האדם בעולמו, ועל זה הוא מתפלל, ולכיוון הזה הוא שואף. והאחת שאלתי הזאת, ואחת שאלתי אותה אבקש, זה בא להגיד שהחיים של דוד המלך הם חיים מבוררים, יציבים. יש אמת אחת שחורזת את כל חייו, מרגע לידתו עד רגע פטירתו. דרך אגב, אתם יודעות, שחזל אומרים שדוד המלך נולד ונפטר באותו יום. באיזה יום? בשבועות. דוד המלך נולד בשבועות ונפטר בשבועות. נו, מה זה אומר? שדוד המלך נולד בחג מתן תורה ונפטר בחג מתן תורה. מה זה אומר? שכל החיים שלו היו מתן תורה. השלמת מעגל של מתן תורה. כל החיים שלו היו השם אורי ואישי. וזה ליווה אותו עבר ובעתיד, ולכן מה ששאלתי בעבר, בדיוק את הדבר הזה אני אבקש בעתיד. בסדר? טוב, ואז אנחנו קצת נדלג עכשיו, אני ממש מצטערת, אבל בגלל שזה השיעור האחרון, אנחנו נדלג לפסוק י' א'. בסדר? אז למדנו את התחלת המזמור ואת הסוף. פסוק י' א', דוד המלך מבקש, הורני השם דרכך, ונחני באורח מישור. לכאורה יש פה כפילות. הורני השם דרכך, ונחני באורח מישור. מה זה אורח? מה? דרך, נכון? אורח חיים, נכון? אז ממש זה עוד יותר מחדד שיש פה כפילות. הורני השם דרכך, ונחני באורח מישור. והורני ונחני זה לכאורה אותו דבר. אבל אתם יודעות שאין שום מילה מיותרת בתנך, אז אנחנו נצטרך בכל זאת להבין מה ההבדל. אז הורני זה מלשון הוראה. תורה לי, תלמד אותי את הדרך. אבל תנחני, הנחיה, זה משהו יותר מפורט. זה יורד לפרטים. איך בדיוק לעשות? הנחיה זה משהו יותר מפורט. אז הורני, זה הורה לי את הדרך שלך, את הכיוון הכללי, תלמד אותי את רוחך, את שיטתך, את הכיוון הכללי של עבודת השם. אבל אני לא מסתפק רק בהכרת הדרך, הכיוון הכללי, אלא אני מבקש ריבונו של עולם שתדריך אותי, תנחה אותי עד לפרטי המעשים. כי כל כך חשוב לי לכוונן כל מעשה, כל צעד, שהוא יבטא את הדרך הכללית, את האמת הכללית. אתם מבינות? דוד המלך מאוד מאוד חשוב לו שכל פרט בחיים שלו יהיה מכוונן אל הכלל הגדול, אל האמת הכוללת, אל רוח התורה, אל שאיפות הקודש הכלליות. והוא מבקש שזה ירד גם לפרטים, שזה לא יישאר בדעת, בהבנה, אלא שזה יבוא לידי ביטוי בפרטי המעשים. מבינות את ההבדל בין הורני השם דרכך, ונחני באורח מישור, בדרך ישרה, שבא לידי ביטוי בכל הפרטים. מבינות את זה? למה זה כל כך חשוב לדוד המלך ללכת בדרך השם ולדייק בכל הפרטים? מה המשך הפסוק? למען שורריי. לא בשבילו הוא מבקש את זה, אלא למען שורריי. מה זה שורריי? אויביי. וואו, כל הצדקות שהוא רוצה להיות צדיק וללכת בדרך השם עד פרטי הפרטים, זה כדי לרומם את האויבים, שהם יתפכחו מהשקר שהם נתונים בו, ושהצדקות שלי תשפיע עליהם והיא תחולל בהם מהפכה מוסרית, והם יתפכחו ויתקרבו אל השם. זה ממש מה שכתוב בעלינו לשבח, להפנות אליך כל רשעי ארץ. זה מה שאנחנו רוצים, שכל רשעי הארץ יעשו תפנית, להפנות אליך כל רשעי ארץ. אז כל מה שחשוב לו להיות צדיק ולדקדק בפרטים ולהיות מקוונן ב-100% לדרך השם, זה בשביל תיקון העולם במלכות שדי. הוא בכלל לא הבורק פה בסיפור, בכלל לא. כל צדקותו מכוונת לתיקון העולם במלכות שדי. זה דוד המלך. ואז בפסוק י"ב, מה הוא אומר? אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר ויפיח חמת. אני רוצה שתשאלו שאלה על המילה נפש ועל המילה בי. איך היה צריך להיות כתוב? לכאורה היה צריך להיות כתוב אחרת. אל תתנני בידי צרי, ליפול בידיהם. אל תתנני ליפול בידיהם. אז למה דוד המלך לא אומר אל תתנני ביד צרי? למה בנפש צרי? איך אפשר ליפול בנפש שלהם? זה לא ברור, נכון? איך? כן. יפה מאוד. זאת אומרת שדוד המלך מבין שהניצחון מתחיל מהתודעה, בסדר? אבל תכף, קודם נשאל שאלה גם על בי. כי קמו בי עדי שקר ויפי החמאס. רגע, לא, קודם מה השאלה? ולא? נכון, קמו עליי, בקרוב עליי מראים. מה זה בי? הם קמים בי? עכשיו, עדי שקר זה פשוט, זה מעידים עליי עדות שקר, ויפי החמאס מפריחים עליי שקרים. יפח זה להפיח, זה להפריח באוויר. ויפי החמאס שהם מפריחים עליי שקרים. בסדר? אז למה הוא אומר בנפש ולא ביד, וגם למה בי ולא עליי? אז אמרתם יפה, שדוד המלך פה מדבר לא על המלחמה הישירה מול האויבים, אלא המלחמה הפנימית שקודמת למלחמה עם האויבים. ובמלחמה הזאת יכולים לקום בתוכי עדי שקר ויפי החמאס. מי זה? מי אלה עדי שקר ויפי החמאס? שמשקרים לי מתוכי, שמפריחים עליי שקרים מתוכי, בי. מי זה? מי זה האויבים האלה? מי זה יכול להיות? קולות פנימיים. אבל אם הם עדי שקר ויפי החמאס, אז יש להם שם. יצר הרע. נכון. איזה שקרים אומר לנו יצר הרע? יצר הרע, תדעו לכם, זה הכוח שמקטין את האדם. אתן לכם דוגמה. אני עכשיו ניגשת להתפלל, עוד מעט תפילת מנחה. אומר לי יצר הרע, נו, 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 את לא כזאת צדיקה, ואת כל כך עסוקה, ואם גם אם תקחי את הסידור עכשיו, את לא תחשבי על התפילה, בקושי מסוגלת לכוון בברכת אבות. נו, באמת, אז מה, את סתם תעבדי, תגידי מילים? זה יצר הרע. הוא בא להרחיק אותנו מהגודל האמיתי שלנו. מה הגודל האמיתי שלנו? שאנחנו שייכים לשאיפות קודש. ויש בנו קרבת אלוקים, ואנחנו באמת, באמת הנשמה שלנו רוצה קרבת אלוקים, והיא רוצה שנעמוד ונתפלל. אבל אנחנו באמת לא מצליחים כל כך לכוון. אז מה, התפילה שלנו לא שווה? אתם יודעות, פעם הרב לייכר אמר לנו, עצם זה שיהודי לוקח סידור ועומד מול הקיר, הוא מביע בזה רצון להתקשר לקדוש ברוך הוא. ויש לזה ערך אדיר, גם אם הוא לא הצליח להתכוון אפילו במילה אחת. בעצם זה שהוא נעמד עם הסידור והביע רצון לקרבת אלוקים, יש לזה ערך עצמי. ואם הוא הצליח גם להתכוון באיזה משפט אחד בתפילה, אז בכלל יש לזה ערך כפול ומכופל. ומתוך זה שאנחנו באים ועומדים מול יצר הרע שקם בתוכנו, ואנחנו אומרים לו, אנחנו נלחמים בו. איך אנחנו נלחמים בו? אנחנו אומרים לו, תפסיק לצייר אותנו כאלה קטנים וחומרים. אנחנו לא באמת כמו שאתה מנסה לצייר. אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקיי, נשמה טהורה שנתת לי. תקשיב יצר הרע, קודם כל יש בנו נשמה טהורה. יש בנו יסוד חזק של רצון בקרבת אלוקים. תפסיק להוריד אותנו מהעץ הזה. תפסיק להנמיך אצלנו את הלהבות. אז דוד המלך אומר שהמלחמה היא בכלל לא מתחילה מהחוץ. המלחמה מתחילה בפנים. שמבפנים קמים עלינו קולות, כוחות, יצר הרע, שמנסה להוריד אותנו מהסולם הגבוה. ולהראות לנו שכל שאיפות הקודש שלנו זה לא באמת. נו באמת. לא, באמת נשמה טהורה נתת בי. באמת היסוד שלנו זה פצצת אנרגיה של שאיפות קודש, ואנחנו נלך על זה ואנחנו לא ניתן לך יצר הרע להחליש אותנו. עכשיו, למה הוא אומר, אם תתנני בנפש שרי? כי ברגע שאני נתון בידיהם של עדי השקר ויפי החמאס, ואני נכנע ליצר הרע, אז יצר הרע הוריד אותי, נכון? אני כאילו איבדתי את היתרון שלי, ואני אותה, באותה מדרגה כמו האויבים שלי. עוד לא התחילה המלחמה, אבל אני כבר בנפש צרי. אני כבר במקום שהם נמצאים. כי הנפש של צרי היא נפש ירודה. אז אם אני נכנע לידי שקר ויפי החמאס שקמים בי, אז אני כבר מאבד את היתרון, ואני כמו נתון בנפש שלהם. אני כבר כמו הם. הם גם ירדו מכל שאיפות הקודש, אין להם שאיפות קודש, הם נמצאים במקום הזה, ואני כבר נתון בידיהם. אז יפה מאוד אמרת, שדוד המלך מבין שהמלחמה לא מתחילה עם האויבים החיצוניים, אלא עם האויבים הפנימיים, עם הקולות שמנסים להחליש אותנו. מובן? טוב, אז נמשיך. פסוק י' ג', דוד המלך אומר, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. מה הקושי במשפט הזה? מה זה לולי? אם לא. בסדר? מה? יפה מאוד. יש פה משפט תנאי. משפט תנאי בדרך כלל מורכב משני חלקים. נכון? לו הייתי רוטשילד, הייתי מחלק הרבה כסף. גם דוד המלך משתמש בהרבה משפטי תנאי. למשל, לולי תורתך שעשועי, אם התורה שלי לא הייתה התורה שלך לא הייתה משעשעת אותי, אז עבדתי בעוניי. נכון? משפט תנאי הוא מורכב משני חלקים. ופה יש משפט תנאי שהוא בעצם חצוי לכאורה. לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, מה היה קורה? אין, חסר. אז כדי להבין שזה לא חסר, קודם כל נלמד מה הכוונה האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. דוד המלך פה פורס לנו את האמונה המרכזית שלו. מה האמונה שלי פה בעולם הזה בארץ חיים? ארץ חיים זה פה, זה העולם הזה. יש מפרשים שאומרים שזה ארץ ישראל, שהיא ארץ החיים האמיתיים. מה אני מאמין שענייני פה בארץ החיים? לראות בטוב השם. אנחנו אומרים שמלוא כל העולם כבודו. אנחנו אומרים עולם חסד ייבנה. אנחנו אומרים חסד השם מלאה הארץ. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שהעולם שלנו מלא בטוב. העולם הזה עומד על טוב, על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. זה הכוח שמעמיד את העולם. חסד השם מלאה הארץ. העולם הזה מלא טוב. אנחנו רואים את זה? לא תמיד. הרבה פעמים לא. הרבה פעמים בחיי מסחר למשל. בחיי מסחר אנחנו רואים איך כל אחד רוצה להרוויח יותר מהשני, ולפעמים הוא מוכן למעוך את השני בשביל זה. והעולם שלנו לא תמיד מתנהל בדרכים של חסד ונתינה ואהבה ואחווה ושלום ורעות. אז דוד המלך אומר, אני מאמין שהתפקיד שלי זה לראות בטוב השם. זה קודם כל להאמין שיש טוב, ואז לפעול כדי לגלות אותו, ושהוא יהיה, שאפשר יהיה לראות אותו. כל העניין שלי פה בארץ החיים זה לעבוד קשה כדי לגלות את הטוב המתחבא, המסתתר, באופן כזה שאפשר יהיה לראות אותו, שהוא יהיה גלוי. ומלאה הארץ דעה את השם קיים, כמים לים מחסים. שדת אלוקים תמלא את העולם וכולם ילמדו תורה. וזה יהיה נושא השיחה של היום. שהכל יהיה מלא צדק ומשפט ואהבה ואחווה ושלום ורעות. זה החיים שלי. לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. קודם כל אני מאמין שזה העניין שלי פה בארץ החיים. להאמין שיש טוב ולראות את הטוב הזה. לעזור לו להופיע באופן גלוי. אתם יודעות שאחידה אומר שהמילים לולי, המילה לולי זה למעשה איזה מילה? מה? זה קשור לזמן. אלול. המילה לולי האמנתי לראות, לולי זה אותיות אלול. אומר אחידה, מה הקשר? כי זה הבירור העיקרי של חודש אלול. מה העניין שלנו פה בארץ חיים? אלול זה לפני ימים נוראים. זה, רגע, רגע, תעצרו, לפני שמתחילה השנה החדשה, ותבררו לעצמכם מה עניינכם פה בעולם בארץ חיים. מה אתם רוצים מהחיים? מה המטרה שלכם בחיים? לראות בטוב השם. אז איך זה מסתדר לנו עם זה שזה משפט תנאי חסר? אז תסתכלו במקור 19. אומר רשי, אם לא שהאמנתי בקדוש ברוך הוא, כבר קמו בי אותם עדי שקר וחילוני. אז איך הוא פותר את הבעיה של משפט תנאי חסר? לא חסר. למה? כי איך צריך לקרוא אותו? יפה. כי קמו בי עדי שקר ויפי החמאס, לולא האמנתי לראות בטוב השם. זאת אומרת, דוד המלך פה מסביר לנו מה יכול למנוע מהאדם שיקומו בו עדי שקר ויפי החמאס. כי קמו בידי שקר ויפי חמאס. מתי הם קמים? מתי הקולות של יצר הרע שבאים להנמיך ולקרר אותי משאיפות הקודש? מתי? לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. זאת אומרת, אדם שהוא עסוק בגילוי טוב השם בעולם, הוא עסוק בדבר גדול, הוא עסוק באידיאל האלוקי, אז ליצר הרע אין יכולת עליו. אין, מה? אני דוד המלך, מה? יש לי פה עניינים קטנים? אני פה מסתער על גילוי טוב השם בעולם? יצר הרע יכול לפורר אותי בכלל? יצר הרע יכול לפרק את האדם כשהאדם עסוק בקטנות. אבל כשהוא מאמין לראות בטוב השם בארץ החיים, לא יכולים עליו. עדי שקר ויפי החמאס. תראו, זה מכוונן אותנו מאוד מאוד להיות אנשים גדולים, לעסוק במטרה האמיתית, באידיאל הרציני, בחזון הקודש של החיים. ואם אנחנו אחוזים בדבר הגדול באמת, אז לא יכול להיות שיקומו בי עדי שקר ויפי החמאס. כי קמו בי עדי שקר ויפי החמאס, רק אם לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אתם מבינות? והדבר הכי חזק ששומר עלינו על זה שנעסוק בגילוי הטוב, זה שמירת הלשון. מה זה לדבר רע על האחר? זה להציף את הרע שבו, נכון? לא, העניין שלנו זה להציף את הטוב. אז מי שעסוק בלראות טוב, אז הוא יקפיד מאוד שמהפה שלו לא יצאו דברים שמציפים את הרע, שמבליטים את נקודות החולשה והתורפה של הזולת. אז זה הדבר הבולט ביותר שבו בא לידי ביטוי הרצון לראות בטוב ולהיות עסוק וממוקד במגמה הזאת של חשיפת הטוב. שאלות עד כאן? נראה לי קצת שהדברים מתישים אתכם, לא? כן, גם אני אף פעם שלא למדתי. וואה, ואמרו לי שאתם אחרי קטיף. טוב, אז קודם צריך כמו יעקב אבינו, קודם כל הוא שאל מאין אתם את אנשי חרן, ורק אחר כך הוא אמר להם, למה אתם ככה? רוצה ללמד עליהם זכות, כי אם הם באו מארץ רחוקה, אז זה לא סתם שהם עייפים. פסוק י"ד, קווה אל השם, חזק, ויאמץ לבך, וקווה אל השם. שאלה בולטת פה, למה צריך להגיד פעמיים קווה אל השם? אז מה? למה כלום? טוב. אז קודם כל, כדי לברר למה פעמיים, צריך קודם לברר מה זה קווה אל השם. אתם מכירות את הפסוק לישועתך קיוויתי השם? יש לקוות לישועת השם. ויש לקוות להשם בעצמו. זה לא אותו דבר. לקוות לישועת השם, זה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו, יציל אותנו מצרה וצוקה. אבל לקוות אל השם, זה לקוות להופעת השם בעצמו. קווה על השם זה בעצם קווה להופעת השם, קווה להופעת התורה בעולם, להופעת היושר והצדק והאידיאלים האלוקיים בעולם. אל תחשוב כל הזמן על הצורות הפרטיות שלך, יש צרה יותר גדולה מזה ששם השם לא מופיע. אתם יודעות, בהקשר הזה אני חייבת להגיד, אתם יודעות שבראש השנה מצד אחד זה יום דין, נכון? חז"ל אומרים נפתחים שלושה ספרים ורשעים גמורים נכתבים לאלתר למיתה, וצדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים, ורק הבינוניים נשארים עד יום. אז היה מצופה שביום דין אנחנו נעמוד מול הקדוש ברוך הוא ונתאר, נחזור בתשובה, נגיד אשמנו, בגדנו, יש יום דין, אנחנו נכתבים לחיים ולמוות. מי מחכה ליום כיפור? כבר עכשיו נכתבים, נכון? אז למה אנחנו לא מתעסקים בתשובה והתארות מן החטאים שלנו בראש השנה? אז הרב לייכר הביא משל לדבר הזה, זה משל שמובא בסידור אגרא, וזה של רב חיים מוולוז'ין. אז הוא אומר, משל לעיר שפרצה בה דלקה, והעיר עולה באש. יש עכשיו שתי אפשרויות להציל את העיר הזאת. שכל אחד ייקח כמה פקלק שהוא יכול להציל מהבית וירוץ החוצה. אז מה לעשות? העיר תשרף, אבל הוא לפחות יציל משהו. בסדר? אבל יש אפשרות שנייה. שכל אחד לא יחשוב עכשיו על הבית הפרטי שלו, אלא יחשבו איך להציל את העיר מהשריפה. ואז אנחנו לא נציל רק כמה פקלאות, אלא אנחנו נציל את כל העיר. אומר הרב לייכר, רב חיים מוולוז'ין, והרב לייכר הביא לנו את זה, שככה זה ראש השנה. ראש השנה אנחנו לא מתעסקים עם הצורות הפרטיים שלנו. אם חטאתי, אם אשמנו, בגדנו, לא מתעסקים עם זה. אנחנו לא עסוקים בלהציל את עצמנו. אנחנו עכשיו עסוקים בלחבות את השריפה שמשתוללת בעולם. מהי השריפה שמשתוללת בעולם? חילול השם, חילול השם. העולם רחוק מדבר השם. אין לך צרה יותר גדולה מזו, זו צרה צרורה שבגללה יש את כל הצרות. אם תחבא את השריפה הזאת, לא תצטרך לחבות שריפה בבית שלך. אם לא יהיה חילול השם בעולם, בתי החולים ייסגרו. לא יהיו מלחמות. אז מה אתה עכשיו מתעסק בדברים הקטנים? עכשיו תשעת, תתנפל על לחבות את חילול השם ותתפלל על מלכות השם. עזוב, עזוב את כל העניינים. עכשיו בראש השנה תתעסק רק בדבר אחד. שתופיע מלכות השם בעולם ויפסק חילול השם. זה קווה אל השם. קווה אל השם זה לקוות למלכות השם. ולקוות למלכות השם זה דבר... רגע, רק רציתי להגיד, אז מה יהיה עם הדין שלנו? אבל זה יום דין! מה, לא נתעסק עם ה... אז הרב לייכר הסביר את זה, שברגע שאנחנו עסוקים במלכות השם, אנחנו מינימום בינוניים. בסדר? עכשיו מי שרוצה ללמוד את זה בהרחבה, כי פשוט אין לנו זמן, השיחה של הרב לייכר לימים נוראים על ראש השנה היא פשוט הכנה שאין כמוה. אני אומרת לכם, אין כמוה. אין כמוה הכנה לראש השנה. דרך אגב, גם מה שאמרתי עכשיו על השריפה, זה מופיע שם בשיחה הזאת. אז אם אתם רוצות להתכונן בצורה המעולה ביותר לראש השנה, תלמדו את השיחה הזאת של הרב לייכר, ימים נוראים. אני רק הזכרתי ככה מהצד, בסדר? למה הזכרתי את זה? כי זה קווה אל השם. אנחנו לא מקווים לישועת השם. אנחנו עכשיו לא מקווים לזה שהשם יציל אותנו מאלף בית ג' לא מישועה מאויבים ולא ישועה ממחלות. עכשיו אנחנו מדברים על קווה אל השם. על קווה אל השם זה על להופעת מלכות השם. עכשיו, לקוות להופעת מלכות השם זה יכול להיות דבר מתיש. למה? וואי, זה שנים כבר אנחנו מתפללים. אלפי שנים, מאות שנים אנחנו מתפללים על הופעת מלכות השם. זה דבר מאוד רחוק. עד שהשם ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה מאוד קשה. אתם יודעות שפעם שאל אותי אחד הילדים שלי כשהוא היה ילד קטן, הוא אומר, אמא, כל הזמן אנחנו מתפללים, ובני ירושלים, שקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, שעוברת עוד שנה ועוד שנה, והשם לא בנה את בית המקדש, אין בית מקדש. אולי זה לא נכון לצפות לבית המקדש, אולי זה לא יקרה אף פעם. זאת אומרת, זה איזשהו היגיון יש בזה, נכון? זה שאיפה מאוד מאוד רחוקה. אומר דוד המלך, תכף נראה את זה במלבים, כשאתה מקווה למלכות השם, לא רק שאתה לא מותש, אלא חזק ויאמץ ליבך. מי שבאמת מקווה למלכות השם, זה פועל עליו אומץ וחוזק. למה? כי הוא מקווה למשהו אמיתי, נצחי. וזה מושך אותו למעלה. ולכן כתוב, אתם מכירות את זה, יש על זה שיר, וקובעי השם יחליפו חוה, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא ייעפו. למה? למה אין עייפות אצל מי שמקווה להשם? כי קווה לשם, מה זה עושה? חזק ויאמץ ליבך. זה מחזק אותך, כי אתה מקווה למשהו אמיתי נצחי, וזה מושך אותך למעלה. בואו נקרא את זה במלבין, במקור 20. קווה אל השם, כי התקווה להשם היא נבדלת, היא שונה מן התקווה לבשר ודם. בשני דברים. אם אדם מצפה, אתם יודעות, יש בסוף הזה בתהילים, אל תפתחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשועה. יש אנשים שסומכים שאחרים יעזרו להם. בסדר? אז אומר המלבים שמי שמקווה לבשר ודם זו תוחלת ממושכה מחלת לב. כי מה זה אדם? מה אנו? מה חיינו היום כאן? מחר הוא במקום אחר. ביום ההוא עבדו אשתונותיו. מה זה ביום ההוא? כשהוא ימות, איפה כל התוכניות שלו? איפה כל המחשבות שלו? מה אתה סומך על בן אדם? מה אתה מקווה לישועת בן אדם? אבל על ידי הכיווי להשם, חזק ויאמץ ליבך. כן. כן, אתה כאילו מייחל למשהו שהוא מחלי אותך. הוא עושה אותך חולה. כי אתה מקווה למשהו שאין לו עתיד, שאין בו... זה לא משהו אמיתי. תקווה להשם. השם זה הכל. מה אתה מקווה למשהו חלקי, זמני? האדם הוא חלק, האדם הוא זמני. הוא חולף מן העולם. אז תקווה לדברים אמיתיים, תקווה למלכות השם, זה עצמו יעיף אותך למעלה. זה חזק ויאמץ ליבך. אתה תראה, אם אתה מקווה להשם לדברים אמיתיים, וקובע השם יחליפו כוח, ירוצו ולא ייגעו. אין, אדם, רואים את זה אצל אנשים גדולים. תמיד הם בהיי. לא משנה, יכול להיות מצב על הפנים, הם אף פעם לא מאבדים את הראש. הם תמיד, ממש תמיד בשמחה. תמיד בשמחה. למה? כי הם קשורים לעולם נצחי, שאין בו שינוי. לא חלים עליו כללי הבליה. בליה זה התבלות, כן? וזה בעצמו מניף אותך למעלה. אז למה קווה אל השם עוד פעם? תמשיך לקוות אל השם, כי זאת המטרה. אז אומר המלבי"ם, שכשאתה מקווה לבן אדם, אז עד שהוא עושה לך מה שאתה מקווה ממנו, זהו, עכשיו אתה לא מקווה לו יותר. אבל כשאתה מקווה להשם, תמשיך. זה מה שצריך לעשות פה בעולם. תמשיך, וזאת המטרה של החיים שלנו. לקוות אל השם, קווה אל השם, קווה אל השם, קווה אל השם, עוד ועוד ועוד, עד בלי די. בואו נקרא את זה במלבים, בהמשך. הכיווי לזולתו, יש לכם? אין התקווה תכלית לעצמה, רק שימצא מבוקשו. כשאדם מקווה לבשר ודם, אז הוא מקווה להשיג איזו מטרה ממנו. ברגע שהושגה המטרה, הוא כבר לא מקווה, נכון? עוד פעם, הכיווי לזולתו, אין התקווה תכלית לעצמה, רק שימצא מבוקשו. ואם כן, תכלית הכיווי שלא יקווה עוד, בגלל שהוא כבר השיג את מה שהוא רוצה. אבל הכיווי להשם הוא תכלית לעצמה. זה התכלית של החיים שלנו. לקוות למלכות השם. מי שמקווה למלכות השם הוא צדיק. לקוות לעזרה שלו, לתמיכה שלו. כן? כן, למשל רופא. את תולה בו שהוא ירפא אותך. זהו. הוא בשבילך הכל. בסדר? אבל הכיווי להשם היא תכלית לעצמה. עד שתכלית הכיווי הוא שיחזק ליבו ויחזור ויקווה. קווה לשם ועוד פעם קווה לשם, זה אומר שזאת האמת שצריכה לחרוז את כל החיים שלנו, בלי הפסקה. שנקווה ונקווה ונקווה. אבל יש מקום להבין שקווה אל השם השני אינו דומה לקווה אל השם הראשון. כי כיוון שאני מקווה אל השם, אף על פי שזו תכלית רחוקה, אני לא מתייאש לרגע, אני ממשיך לקוות אל השם, אז עכשיו שאני ממשיך לקוות אל השם, זה כבר קווה אל השם במדרגה יותר גבוהה. יש את הקווה של השם אל הראשון, והקווה אל השם הראשון הוא מחזק אותי, הוא מאמץ אותי, והוא מביא אותי לקווה אל השם בפול גז, במדרגה יותר מבוררת, יותר חזקה. זה כל פעם מתברר לי מחדש כמה זאת האמת של העולם וכמה זה מה שצריך. כל מה שצריך זה לקוות אל השם. ואדם שמקווה אל השם, כל החיים שלו מתרכזים סביב המגמה הזאת. וזו תקווה שהיא מעלה את החיים עוד ועוד עד בלי די, ולכן התקווה אל השם גם הולכת ועולה פאזה. יש את הקווה אל השם הראשון, יש את הקווה אל השם שהוא ממשיך, וכל פעם זה קווה אל השם במדרגה הרבה יותר גדולה ומבוררת. החיים מבררים לנו כל פעם מחדש כמה שבאמת תכלית החיים פה בעולם זה הופעת מלכות השם. ואם אין לנו מלכות השם, אין לנו כלום. אין לנו כלום. אנחנו יכולים להיות המדינה עם הכלכלה הכי חזקה, עם הצבא הכי חזק, ואנחנו יכולים להיות משותקים ולא לזוז כלום, כי יש קורונה, כי עוד כל מיני דברים שמשתקים אותנו. אז אם אין את מלכות השם, החיים משותקים, החיים תקועים. וכל ההיסטוריה, כל מה שעובר לנו, כל ההיסטוריה זה כדי לעזור לנו להבין שלשם אנחנו צריכים לקוות. קווה אל השם. כי הופעת מלכות השם בעולם היא המטרה של החיים שלנו. ואם אין את זה, אז אין כלום. ואם יש את זה, אז יש את הכל. שתהיה לכם בעזרת השם כתיבה וחתימה טובה, ותזכו להמליך את הקדוש ברוך הוא, ולקלוט את האורות הגדולים של החג הגדול הזה, ובעזרת השם שזה יבנה בכם קומה חדשה של שנה חדשה.